טוב, ברוך השם, אנחנו ממשיכים להתקדם בפרשיות השבוע של חומש בראשית. אבל לפני שאנחנו עוסקים בחומש בראשית, זה קודם כל הפרשה של השבוע. לשבוע יש מבנה, אולם קייבלן שהשבוע מתחיל מאוחר כרגיל, אבל זה לא מתחיל ביום ראשון, כמו שמובא באותו פיוט, אלא השבוע לפי הריזה לקדוש מתחיל ביום רביעי. שאנחנו בעד בעצם המוקד זה השבת. כשאנחנו אומרים, היום יום רביעי בשבת, המשכנו עלינו, מכוונים להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבא עלינו לטובה. ושאמרנו הבוקר כדרכנו באמת, יום חמישי התברך בחיוכים בשירת, בשיר של יום. היום יום חמישי בשבת, אז כיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת הבא עלינו טובה. ושנגיד מחר גם יום שישי מתברך בחיוכים, כן? מחר, כן, נגיד, יום השישי בשבת, נזכה להמשיך עלינו תוספת נשמה מהשבת הבא עלינו לטובה. ואז שנגיד מחר, לא כל כך מאוחר, כבר ב-4, לפני שקיעה בעזרת השם, נכון? בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, אז נזכה להמשיך עלינו נשמה יתרה. תדי דדה, יא, 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 יא.
Thank you.
השם, אנחנו ממשיכים להתקדם בפרשיות של חומש בראשית. ואם הפרשיות בחלקו הראשון של חומש בראשית התאפיינו בכותרת מעשה אבות, הרי שמהפרשה הקודמת, פרשת ויצא והלאה, מעשה אבות משתלב במסגרת הסימן לבנים. וכיום ברצוני לעסוק באחד הסיפורים הכי הכי כואבים בתורה. סיפור על אונס אכזרי ועוד על ידי נוכרי שמטמא את ביתו היחידה של יעקב. אבל לפני כן צריך לעסוק בהקדמה לסיפור, ונראה איך ההקדמה מהווה חלק מהותי מהסיפור עצמו. מקור א' בראשית פרק למד ג'. וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, ויעקב? יעקב נשא סוכותה. ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא השם המקום סוכות. פרשה סגורה. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. ויעצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. יעקב נפרד מאחיו עשיו בטוב. אחרי כל החששות והדפאות השונות, דורון, תפילה ומלחמה, הוא ממשיך בתוכניתו המקורית לשוב לארץ אבותיו, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען וכו', ודווקא בשכם, דווקא בשכם מתרחש המקרה המצער של אונס דינה. וכמובן התגובה אליו, בעקבות האונס, שמעון ולוי הורגים את אנשי שכם, בוזזים את שללה. שכם היא תחנת הקבע הראשונה בשיבה המחודשת של יעקב לארץ הקודש. הוא ברח מבאר שבע, יצא, נכון, הגיע לחרן, הוא ברח בתור רווק, רווק בן 63, או, טוב, בית מדרש השבע עבר, אולי 77, תלוי אם אנחנו מחשבים את 14 שנים, אבל עכשיו הוא חוזר לארץ הקודש כשהוא כבר בעל משפחה. משפחה מרובת ילדים, ולא פחות מזה, או יותר מזה, מרובת נכסים. יעקב בטח חלם וייחל לזכות סוף סוף למנוחה, ואם אפשר לדרך גם לנחלה, הוא קונה לו חלקת השדה, והכל מתנפץ לרסיסים. אחרי האונס מגיע החיסול, חיסול העיר שכם, ויעקב מצווה לעלות לבית אל, להתיישב שם, קומה לבית אל. ואז שיעקב בא לבשר לבניו את הבשורה שעושים רילוקיישן משכם, חתמר שומרון, לחתמר בנימין, לבית אל, איפה שם האוגדה נמצאת, אוגדת היוש, הוא מדגיש שהם צריכים קודם כל להסיר את אלוהי הנכר שבתוכם. מקור ב', פרשית, פרק למד ה'. ויאמר יעקב אל ביתו ואת כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, ויתארו ואחליפו סמלותיכם, ונקומה ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי, ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הלזמים אשר באוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. ברור, אני אעביר את זה מההתחלה שלא יהיה ספק, ברור שבניו של יעקב לא עבדו עבודה זרה חלילה. אבל מסתמה, חלק מהשלל שהם בזזו, כנראה הכיל פריטים, חפצים של עבודה זרה. וככה באמת רש"י מפרש. ואכן בני יעקב מבצעים את ההנחיה של אבא שלהם, נכון? בפסוק ד' קראנו, ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. ומעניין, יש פה שני דברים שמעניינים. גם ציווי על הסרת אלוהי הנכר, וגם דווקא שזה בשכם. וזה מתקשר לציווי דומה, ממש כמעט אחד לאחד, בשלושה פרמטרים שונים. תראו מקור ג' יהושע, פרק כ"ד. פרק כ"ד, מה זה? זה הסיום, נכון? זה הסיומת של ספר יהושע. יהושע הולך למות. הוא בן 110 שנים, אבל יש עוד דבר אחד שהוא צריך לעשות. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו, עדים. ועכשיו מצווה עליהם יהושע, ועתה, הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, ועטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד, ובקולו נשמע, ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט, איפה? בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימיה שם תחת העלה אשר במקדש אדוני. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמע את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה פן תחשון באלוהיכם. אני מדלג לפסוקי הסיום. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מעת בני חמור, אבי שכם, במאה כסיתה, והיו לבני יוסף לנחלה. שוב פעם, כמו בבראשית פרק למדי, גם ביהושע פרק כ"ד יש לנו ציווי על הסרת אלוהי הנכר. שוב פעם, התרחשו תחת האלה או תחת העלה, ושוב פעם, הכל בשכם. אומר רש"י, ביהושע פרק כ"ד, תחת העלה, זו האלה אשר עם שכם, שכתוב ביעקב, ויתמון אותם יעקב תחת העלה. כלומר, זה לא אינטואיציה שלי, רש"י אומר את זה. רש"י אומר, זה אותה אלה. דווקא תחתיה מניח יהושע אבן, אבן גדולה, שמשמשת עדות וזיכרון לשמירה על הברית. שמירה על הברית עם אלוקי ישראל והתרחקות מעבודה זרה. זוהי תמונת הסיום של ספר יהושע, שאכן מסתיים שישה פסוקים לאחר מכן. אבל באופן מפתיע ספר יהושע לא מסתיים ב... הנחת האבן וקריטת הברית תחת האלה בשכם, והסרת אלוהי הנכר אשר בקרבכם, אלא ספר יהושע מסתיים רק אחרי שמציינים את קבורת יוסף בחלקת השדה בשכם. והפסוק, אפילו תורך לציין, זה לא סתם שדה, זה השדה שיעקב קנה מחמור, אבא של שכם. מי זה שכם? זה שאנס את דינה. למה צריך לציין בסוף ספר יהושע את חמור בשכם? הרי ניתן לכתוב שמדובר בחלקת השדה שקנה יעקב. ונראה שלא סתם הכתוב טורח להדגיש את הקשר בין יעקב ובניו, והבית שהם בנו, קנו בשכם, לבין כריתת הברית על ידי יהושע ובני ישראל דווקא בשכם. תראו, כמו רבים וטובים בעם ישראל, בתחילת המאה ה-21, גם אני חלק ניכר מהשירות הצבאי שלי, מה לעשות, שנות 2000 המוקדמות, בעיקר, איפה? בעיקר בשכם. מי שזוכר ומכיר, מדובר בעיר קשה מאוד. כל מיני בחינות שם טופוגרפיה, שהר גריזים בדרום, הר עיבל, יש שם קסבה, יש שם חמש מחנות פליטים שונים, עיר עם חמש מחנות פליטים, זה העיר היחידה שאין לה זיקה ישירה לעורף ישראל, צריך לעבור דרך חתמרים אחרים. לא כיף. שכם, פעילות מבצעית בשכם זה לא כיף. קל זה בלשון עדינה. ופה נשאלת השאלה הלא צבאית, אלא רוחנית, מה עניינה הפנימי של העיר שכם? למה יעקב, שהוא חוזר כבעל משפחה לארץ אבותיו, עכשיו זה for life, כן, הוא עוד לא יודע שהוא התחלת במצרים, מבחינתו זהו. סיימתי את פרק הנדודים בחרן והרמאים והשקרנים. למה צריך דווקא להתיישב בשכם? למה קריטת הברית של יהושע ובני ישראל לפני שיהושע מת חייבת להיות בשכם, ולא ביריחו, לא בגלגל, לא בחברון, מערת המכפלה? טוב, אז תגידו, זה ציווי מפורש, פרשת כי תבוא, נכון? הר ברכה, הר כללה, נכון? אז נשאל יותר מזה, למה דווקא בשכם? למה כבר התורה מצווה על הכללה והברכה דווקא בשכם? התשובה היא יחסית פשוטה ומאוד לא פשוטה. העיר שכם זו העיר שמייצגת את נקודת המגע והקשר בין ישראל לאומות העולם. יעקב מגיע לשכם, אבל הוא לא בונה בית בקסבה בשכם. הוא קונה את חלקת השדה, שאנחנו מכירים אותה היטב. היא נמצאת ליד הכניסה למפה בלטה, למחנה פליטים בלטה. קצת דרומית למחנות פליטים של האסקרים, אסקר קטן ואסקר גדול, הישן והחדש. חלקת השדה היא מחוץ לשכם. כלומר, יעקב לא בא לגור בשכם, העתיקה, בקסבה, בין הערים למטה, רחוב אלקוץ, מה שנקרא, רחוב ירושלים, אלא הוא נפרד. אני איתכם, אבל אני לא איתכם. אתם תגורו בעיר, איפה אני אגור? אפילו לא בפרברים, בשדה, בחוץ. בדיוק כמו אברהם, שקונה חלקת קבר, אבל היא נפרדת מאיפה, הוא לא מוכן לקבור את אשתו, אנחנו אומרים לו, במבחר קברנו קבור את מתיך, נכון? לא, הוא לא מוכן להצעה של החיתים משווה חברון. אני אהיה בצד, בקצה השדה. יעקב הרגע נכנס לארץ הקודש, וכעת עומדת על הפרק הצעה, אפשרות להשתלב ולהיות חלק מהתרבות המקומית, תרבות ארץ כנען. אבל יעקב שומר על היבדלות, הוא מקדש את הבדלנות, הוא מתיישב מחוץ לעיר. גם הסבא שלו, אברהם אבינו, היה באזור, אבל הוא הגיע עד מקום שכם, בעצם עד אלון מורה. אלון מורה, מזרחה, נכון? זה לא העיר עצמה. הוא הגיע לחתמר, מפחת שומרון, יותר דור, אזור של איתמר. לא לעיר עצמה. וככה גם יעקב נכדו נוהג. תראו, מקור ה', גמרא בשבת, דף למד ג', אנחנו מכירים אותה כהקדמה לסיפור של רשב"י במערה, נכון? דכתיב, ויבוא יעקב שלם, ועם הרב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. ויחן את פני העיר, אמר רב, מטבע תיקן להם, ושמואל אמר, שווקים תיקן להם, ורבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. וזה הקשר לכן, כל מה שעשו הרומאים וכו' וכו' וכו'. כשיעקב מגיע לאזור שכם, הוא מביא איתו ברכה. ברכה גשמית גדולה לכל המציאות האזורית. הוא מפרה את התרבות המקומית ברעיונות חדשניים שהם לא הכירו. אולי זה סטארט-אפים שהוא המציא, אולי זה משהו למד בחרן, בהשתלמות שהיה לו בחרן. הוא מלמד אותם לעשות מטבע, הוא מתקן להם שווקים. הוא מקומם מערכת מסחרית יעילה יותר. הוא מתקן להם רחצאות כדי שיהיו נקיים, שיש סניטציה טובה יותר. ומי שהיה בחמם הטורקי בקסבה, וואלה, הוא אחד חמם, יש שם עד היום פעיל. באמת חמם שווה לגמרי. התכונות, שם זה חמם טורקי, לא חמם כנעני, אבל עושה את העבודה. התכונות האלה והברכה שבאה עם יעקב, שבאה בעקבות יעקב, לא נעלמו מעיני יושבי הארץ. ובראשם חמור וגם שכם. בהמשך הם יתרגמו את זה להצעה קונקרטית. מקור וב, פרק למדלת בבראשית, אחרי הפגיעה בדינה, והתחתנו איתה, אותנו, בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם, ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו וסחרו ואחזו בה. שימו לב על איזה הצעה מדובר. זו הפעם הראשונה בה אנחנו רואים ניסיון ממשי למזג בין ישראל לגויים. ישראל זה יעקב, פה זה בני ישראל, זה הבנים שלו. זה פעם הראשונה לניסיון של התערות, של התערבבות עם הגויים. החיטים מציעים לאברהם לא לחיות ביחד, אלא מה? בית עלמין משותף. להיקבר ביחד. אבל פה מדובר ממש על התערות, על התערבבות. התערבבות עם גויי הארץ, חתונות. אבל כמובן שהאירוע הכואב של חמור שפוגע ושכם, שפוגע ומחלל מטמא מדינה, טורף את הקלפים, ואולי בעצם משנה את ההיסטוריה לנצח. לעם ישראל יש אחריות כבדת משקל. מצד אחד הוא נדרש למצוא לו, יש פה עוד שתי כיסאות. מצד אחד הוא נדרש למצוא לו את הנתיב, הנתיב הראוי והבטוח, כדי שהוא יימנע מהיטמעות בגויים. היטמעות בעין והיטמעות באלף. עם ישראל צריך לשמור על עצמו מפני השפעות זרות. מבחינת הנען לבדד ישכון, מה המשך? עם כל הכבוד, בגויים לא יתחשב. מצד שני, קיים הרצון שאולי בגדר שליחות אוניברסלית, להשפיע על המציאות, לברך אותה, לתקן את המציאות הכלל עולמית. שזה חזון אחרית הימים. תראו מה אומר נביא ישעיהו, פרק ב', מקור ז', והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה להר אדוני לבית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה בחוטיו, כי מציון תצא תורה וירושלים, דווקא בית אלוהי יעקב. ואז החזון המשיחי, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות, לא ייסגו הגויים למדוד מלחמה, זה הפסוק שכתוב במליאת האום, לא שהאום פועל ליישם את זה, אבל כתוב שם, באנגלית בכל מקרה. בספר יהושע פרק ח' מתואר שהיעד הראשוני של ישראל, בכניסתם לארץ ישראל, לארץ הקודש היה, תנחשו? לא שומע? לא, אבל מה היעד? לכבוש את מה? היעד הזה שצריכים להגיע לשכם. כדי להגיע לשכם, צריך לכבוש. את מה? את יריחו, להתעכב עם האי במלחמה. אבל מיד אחרי הניצחון על האי, יהושע ישר מוליך את העם לשכם. ושם הוא קורא את המתברית בהר עיבל והר גריזים, מקור ח', בבלי סוטה דף למדבר, בו הוא ראה כמה ניסים נעשו באותו היום. עברו ישראל את הירדן, ופה לפי הגמרא פה זה לפני יריחו והאי, ובאו להר גריזים ולהר עיבל יותר מ-60 מיל. ואין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם, ואחר כך הביאו את האבנים, ובנו את המזבח, וסדעו בסיד, וכתבו עליהם את כל דברי התורה ב-70 לשון, לוקח זמן, נכון? ואלו עולות ושלמים, ואכלו ושתו בסמכו, וברכו וקיללו, וקיפלו את האבנים, ובאו ולנו וישנו בגלגל. עד היום המזבח נמצא בהר עיבל. כלומר, דווקא בשכם הם עורכים את הברית המזהירה מפני ההליכה אחרי אלוהי נכר הארץ. אבל הברית הזו לא פונה רק לעם ישראל. לאחר הברית צריך לכתוב את התורה על האבן, לא בעברית, לא רק בעברית, אלא גם ב-70 לשון, דווקא. כלומר, הברית נושאת אופי כללי אוניברסלי שפונה לכלל המרחבים האנושיים, כדי לאפשר להם גם להיות כלי לברכה האלוקית. מצד אחד אנחנו מאמינים בייחוד השם. אנחנו אומרים פעמיים ועבר בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שזה ייחוד העילה על פי המקובלים, על פי בעל התניא, בשאר ייחוד ואמונה, שהכל ואלוקות. אבל מיד אחרי זה אומרים בשקט, בלחש, מה אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כפי שמסבירים בעלי הסוד, שם כבוד מלכותו זה ראשי תיבות, שכם, לא סתם, ברוך שכם כבוד מלכותו. שם כבוד מלכותו זה שכם. על פי המקובלים זה ייחוד התתא, ייחוד התחתון. כלומר, לא רק שהכל זה אלוקות, אלא להאמין בהתפשטות של כבוד השם דווקא בעולם הזה, במלכות, פה, כאן ועכשיו, הכל זה אלוקות. כלומר, כן, גם למי שלא שייך לעם ישראל הוא מגלה את האלוקות. דווקא המלכות, ספירת המלכות, היא מגעת מלכותו, דווקא כאן בעולם העשייה. טוב, תעשה איזשהו ניגון. יש לכם רעיון לניגון אוניברסלי? כן, משהו? מה? מה, לא אמרתי?
מתי גד אמר לי שיפוצו עבדך חוץ איי 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 מתי גד אמר לי שיפוצו עבדך חוץ מתי 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 כמה מתי מה לכשיפוצו, מתי קטמה, לכשיפוצו, יאי נאי נאי, יאי נאי נאי, יאי נאי נאי, יאי נאי נאי, יאי יאי יאי, יאי נאי נאי, ים בלי במבה, ים בלי במבה, יפוצו עבדך חוצה איי 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 מתי כתאמר לי שיפוצו עבדך חוצה אימת מתי 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 כתאמר לי שיפוצו מתי 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 כתאמר לי שיפוצו.
אז אמרנו ששכם זה נקודת המפגש בין האוניברסליות, בין אומות העולם לעם ישראל. שכם זה המקום שרומז על הייחוד התחתון, שם כבוד מלכותו. לכן יעקב, כמו יהושע בהמשך הדרך, יודע ששכם היא למעשה שער הכניסה האמיתי לארץ ישראל. יכול להיות שהגלגל או מעבר יבוק, זה השער הפיזי, זה המקום של חציית הירדן או הירדן ההררי. אבל מבחינה רוחנית, מבחינה רעיונית, שכם היא השער לארץ ישראל הגשמית והרוחנית. כי שכם היא נקודת הבירור בין הקודש הפנימי של ישראל לבין אומות העולם. לכן יעקב מגיע לשכם מצד אחד, אבל הוא מתמקם מחוץ לעיר. הוא קונה שדה בחוץ, אבל לא בית בקסבה. הוא מתקן להם שווקים, מטבעות, מחצאות, אבל הוא לא חלק מהם. לכן הוא מצווה על הסרת אלוהי הנכר מביזת שכם. ופה ניכרת הסכנה שבדבר. מאז האונס של דינה, אנחנו עדים לאומות ותנועות דתיות ולאומיות שמבקשות לנצל את טוב ליבנו. לרמות אותנו, להחדיר כל מיני תכנים זרים וטמאים, בדיוק כמו שכם בן חמור אשר טימא את דינה. לא בכדי ספר יהושע שעוסק בכיבוש ונחלה מסתיים דווקא בקבורת יוסף, איפה? בשכם. יוסף הוא אולי הדמות שהכי מזוהה עם שכם, למרות שהוא לא גר שם כמעט, או בכלל אפילו, נכון? יוסף בא לדרוש את שלום אחיו בשכם, כדי לגלות שהם בכלל בדותן, ואז הוא נמכר לעבדות ונלקח למצרים, אבל יוסף באמת הוא הדמות של שכם. יוסף הוא אב טיפוס ליהודי שמתערה באומות העולם, ואפילו מגיע לעמדת ההשפעה הכי אדירה שקיימת באימפריה הגדולה דאז, מצרים, אבל הוא לא בתוכם. הוא לא משלהם. הוא מצליח להביא ברכה גדולה לגויים, תוך כדי הדגשת שמירת הזהות העברית הדתית שלו, שהוא לא מטשטש אותה. יוסף מסמל לכולם את הנאמנות האבסולוטית לקדוש ברוך הוא, גם כשהוא מצוי ומעורה בסביבה תרבותית שהיא ההפך מהאמונה שלו. ערוות הארץ, המצרים, אנחנו יודעים, היו פרוצים. יעקב מתחיל את הדרך והוא בונה את היחס הנכון לאומות העולם. הוא קונה שדה, הוא מתקן למערכות מסחריות ופונקציונליות שיקביעו ברכה, אבל הניסיון הזה נכשל בגלל הסיפור של דינה. אבל יוסף ממשיך את התוכנית של אבא שלו יעקב ומשכלל אותה כמה צעדים קדימה. וכמובן השלב הסופי והיד הנכסף זה כדברי עובדיה שמתאר את יוסף בתור סתנו של עשיו. ועלו מושים בהר ציון לשפוט את עשיו ממילא והייתה לאדוני המלוכה ואדוני הפכת כל הארץ. והוא היה זה אחד ושמו אחד. שזה כבר פסוק מזכריה. לכאורה ניתן היה לסיים את השיעור ולשיר ניגון אבל אני רוצה שנעבור עכשיו לחלק השני של הכותרת. החלק הראשון של הכותרת זה שכם ודינה. החלק השני של הכותרת זה כמבוא לתורת החסידות. אגב, יתקיף לבא ממשמש ובא עלינו. הבא עלינו לטובה, נכון? ברוך השם. אז בואו נתחיל מההתחלה. מקור ת', פרשת ויצא. כדי להבין את הסיפור של שכם ודינה, צריך קודם כל להבין מי זו דינה. עד עכשיו הסברנו מי? שכם, כלומר, מה זו העיר שכם. בואו נעבוק מי זו דינה. בואו נבדוק. בראשית פרק למד, פסוקים י' עד כ"א. ותער עוד לאה ותלד בן שישי ליעקב, ותאמר לאה זוודני אלוהים אותי זה וטוב, הפעם מזבלני אישי כי ילדתי לו שישה בנים ותקרא את שמו זבולון ואחר ילדה בן ותקרא את שמה דינה. הפרשנים מדייקים שרק אצל דינה לא נאמר ותהר לפני הלידה. נראה דברה בחור שור ואחר ילדה בת יש לפרש כי תאומה איתה עם זבולון. לפיכך לא כתב להיריון דינה, כלומר ללדת בן אחת בן שישה בנים. רבי יוסף בכור שור מסביר על דרך הפשט שדינה היא בעצם התאומה של זבולון, כי בזבולון כבר נאמר ותר, אז זה תקף גם לגבי דינה. כלומר, תאומים לא זהים. בן ובת. אגב, המבנה הזה של שישה בנים, ואחרי זה בת, זה כמובן צריך לשמיים מהקשר הקבלי של פרצוף זעיר אנפין, שלושה ספירות, חסד, גבורה, תפארת, זה תחוד יסוד, ואחרי זה המלכות, שהיא הנקבה. אבל אבי מורי השם, זה קורא בחייהו, שדיברתי אותו על השיעור, הפנה אותי לפירוש נוסף, שמשנה לגמרי את היחס לדינה. התרגום יונתן מפרש בכיוון אחר, ובעקבותיו גם רש"י ובעל הטורים, בגלל שתרגום יונתן זה בארמית, יצא היום פירוש כתר יונתן, שאז לא ידעו עברית, אז תרגמו את התורה לארמית. היום כבר לא יודעים ארמית, אז תרגמו לעברית. זה דור של גאולה ונקרא כתר יונתן. מצאו בפרויקט השו"ת. אז כתר יונתן, מקור י"א, זה בעצם תרגום של התרגום יונתן. תרגום של התרגום. ומין אחרי זאת ילדה בן, בת, ותקרא שמה דינה, כי תאמר דין הוא מלפני השם, שיהיו ממני מחצית השבטים. אך מרחל אחותי יצאו שני שבטים, כאשר יצאו מנחת השפחות, ונשמע מלפני השם תפילתה של לאה, והתחלפו עוברים בביטנן, והיא נותן יוסף בביטנה של רחל, ודינה בביטנה של לאה. במקור דינה היא בכלל עוברה, עוברית, לא יודע איך אומרים. עובר לשון נקבה, איפה? באיזה רחם? ברחם של רחל. ויוסף הוא בכלל עובר, איפה? ברחם של לאה. ולאה מתפללת, ובעקבות תפילתה מתבצע חילוף. קונטרול X, קונטרול V, קונטרול X, קונטרול V, וצ'וק, ויש חילופים. יוסף עובר מלאה לרחל, לא יודע בדיוק איך זה קרה, אבל זה קרה, ודינה עושה את הדרך ההפוכה, כמו הסכם חילוף שבועים, שמגיעים לגשר וכל אחד חוצה ועוברים. אבל בוא נבין מה ההשלכות של החילוף הזה. כפי שהסביר לי אבי מורי. יוצא לנו, לפי החידוש העצום של התרגום יונתן, שלדינה ויוסף יש כוח ייחודי שלא היה מצוי אצל אף אחד מהאחים הקדושים של יעקב. מהאחים הקדושים של דינה ויוסף. האריזל הקדוש מלמד אותנו שהשבת לא מתחילה. אבל מלמד אותנו גם עוד דברים. הוא מלמד אותנו גם שיש שני סוגים של נשמות. יש נשמות שהן בחינת רחל, אלמא דאיתקסיא, עולם הנסתר, אלמא דאיתגליא, עולם הגלוי, ויש נשמות שהן אלמא דאיתקסיא של לאה, העולם העליון. בעבר דיברנו על זה בפרשת בעלותך לפני כמה שנים. ביחס לנשמת הנשמות של יוצאי מצרים והמדבר, לעומת נשמות של דור הנכנסים לארץ. בגדול, הנשמות הלאתיות של לאה, נשמות עליונות שעסוקות בקודש העליון, פחות מחוברות לפרקטיקה, למאפיות, לפרגמטיות, ונשמות דרחל דלמד יתגל לעולם הזה. אבל עכשיו אנחנו מגלים לפי התרגום יונתן, שדינה ויוסף, אלו הנשמות היחידות שזכו גם לבחינת רחל וגם לבחינת לאה. כי כל אחת מהנשמות הללו הייתה גם אצל רחם רחל וגם אצל רחם לאה. אתם מבינים איזה כוח אדיר מדובר כאן? מה זה נשמה של דינה? מה זה נשמה של יוסף? ואתם יודעים מי הבין את הכוח הזה? אבא שלהם, יעקב. איך אני יודע? כי רש"י מגלה את זה. תחילת הפרשה. בראשית, פרק למד ב' ואת 11 ילדיו שואל רש"י, ודינה? דינה איכן הייתה? אומר רש"י, נתנה יעקב בתיבה ונעל בפניה שלא ייתן בה עשיו עיניו. נו שואל, ואם עשיו ייתן בו את עיניה אז? אומר רש"י, ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנה למוטב. תחזירנו למוטב והעונש ונפלה ביד שכם. ואצל חז"ל בבראשית רבה נפתח אפילו חריף יותר. רבי חנינא בשם רבי אבא הכהן ברבי אליעזר פתח. למס מרעהו חסד. מנת החסד מן החוך היא נסבת לאיוב שאינו לא גר ולא מהול. לא ביקשת לעשייה למהול, הרי ניסית להרל. לא ביקשת לעשייה דרך היתר, הרי ניסית דרך איסור. יעקב יודע שלדינה יש כוח רוחני אדיר שמסוגל להחזיר בתשובה ברגע, במבט, אפילו את ה... את בנו אל אחיך, אבל עשיו. הוא עדיין עשיו. לא בכדי, בפעם הראשונה שהיא יוצאת החוצה, יוצאת מהאוהל לראות בבנות הארץ, וישר שכם בן חמור רואה את זה ופשוט מאבד את זה. הוא לא מסוגל והוא... אני לא מצדיק, כן, אבל הוא אונס אותה בצורה אכזרית. זה לא סתם משיכה גשמית בהמית של עבריין מין. וגם, יש פה משהו לא ברור, משהו לא מוסבר. מה ההיגיון שכל האנשים החיטים, הכנענים של, של שכם, יסכימו בשביל בחורה אחת לחתוך לעצמם את האורלה? והם לא בני 8 ימים. אבל כן, בשביל דינה הם מוכנים. בשביל דינה הם מוכנים. אגב, איפה עוד מצינו פעם שקבוצה גדולה של גויים מסכימה למול את עצמם בגיל מבוגר? תזכירו לי. אפשר יותר קל, להסתכל על מקור י' ד', מקור הבא. פרשת מקץ. כיוון שחזק הרב, בראשית פרשת מקץ, כיוון שחזק הרב בארץ, נתקבצו המצרים ובאו אצל יוסף. אמרו לו, תנה לנו לחם. אמר להם, אלוהי אינו זן את הערלים. לכו ומולו את עצמכם ואתן לכם. אמר להם פרעה, לכו אל יוסף. אם יאמר לכם, אפילו חידחו מבשרכם, שימעו לו. שנאמר אשר יאמר לכם, תעשו. אז יש לנו גויים שחותכים את עצמם בשביל בחורה אחת דינה, ויש לנו גויים שחותכים את עצמם בשביל, בשביל מזון, שמי ייתן להם? יוסף. ושניהם, מה אמרנו? איזה כוח רוחני אדיר יש להם? גם רחל וגם לאה. אצל יוסף הם מוכנים למול את עצמם בשביל אישה, או בשביל, בשביל לחם. אצל שכם זה בגלל אישה. בחזל, קיים עלינו שהקים את הלחם אשר הוא אוכל, אומר רשי, לחם ואישה זה ביטויים מתחלפים. יוסף הוא מידת היסוד. ולכן הוא לא יכול לזול את מי שערל, מי שפגום ביסוד, מי שיש לו קליפה של אורלה. דינה היא ספירת המלכות שבאה אחרי 6 בנים. ובכוחה להשפיע ולתקן גם את היסוד המקולקל ולגרום לו למול את עצמו. אגב, דינה ספירת המלכות מזכירה את המימרה החזלית, דינה דמלכותה, דינה. דינה. אז ראינו אלמנט אחד שמשותף לדינה ויוסף, הכוח האלוקי האדיר שלהם, להחזיר בתשובה אפילו גויים, בגלל שמיום גם רחל וגם לה, אתם מתחילים, מקווה להתחיל לתפור את הקצוות, כי אתם זוכרים מה קורה בשכם, זה נקודת החיבור בין הגויים לישראל. אבל עכשיו בואו נעמיק לפי פנימיות התורה, וננסה להבין מה כוחה ועניינה של דינה. האדם נברא בצלם אלוקים, ולכן לבושו בבראשית היה הקוטנות, איזה אור? אור או אור? אור באלף. אור באלף, נכון? קודנות אור באלף זה הערה אלוקית בלתי ניתנת לצמצום. הערה שמסוגלת להבריח את כל הקליפות. אבל לאחר חטאו, אדם הראשון יורד מדרגתו, וקודנות האור באלף פורחות ממנו, ובמקומן הוא מקבל קודנות אור. נכון? קודנות האור מציינות את המגבלה החומרית והאנושית, שצריך להתאים בדיוק ולבדוק, זה לארג', זה מדיום, זה מדיום לארג', שמאל, נכון? הבן איש חי הקדוש, רבן יוסף חיים מבגדד, מסביר לנו, בדרוש לפרשת בראשית, שנה א' בהלכות, שההבדל בין קוטנות אור בעין לקוטנות אור באלף, בגימטריה, זה ההבדל בין א' לעין. בין 70 ל-1, מה ההבדל? 69. מכוונים את זה 69 גימטריה יגון, אומרים, ועשה ממנו יגון והנחה, כלומר, אנחנו לא רוצים קוטנות אור, רוצים קוטנות אור. אבל ההפרש בין קוטנות אור לקוטנות אור, גימטריה 69, זה בדיוק הגימטריה של המילה דינה, פשט! פשט שבפשטים, כי זה מתבקש. לדינה היה כוח מטורף, כוח אדיר. להפוך את קוטנות האור קוטנות האור בעין לקוטנות אור באלף. יעקב יודע את זה. איך יעקב יודע את זה? כי ליעקב יש זיקה לקוטנות אור גם באלף. הרי ראינו גם רבה במציא דף פי דלד שיעקב הוא שופרי את האדם הראשון. יעקב הוא איש טעם, הוא לא צריך קוטנות אור. הוא כולו קוטנות אור באלף, הוא חלק. אבל כדי להתערב עם אומות העולם, עם העולם הזה, מה אמא שלו שמה עליו? איזה קוטנות? לא שומע יצהר, איזה קוטנות? אור, ואת אורות גדיי העיזים. היא מלבישה עליו קוטנות אור, כי הוא קוטנות אור באלף. אבל ככה אין לך קשר לעולם הזה, אתה תקוע בעול, יש לך איש שתיים יושב אוהלים. זה מה שאומר הרב זצ"ל בדרוש כ"ט במדבר שור, שהוא רוצה לחבר את יעקב גם לעולם הזה, עם הלבושים, ריח בוגדיו. אז יעקב מבין בקוטנות אור באלף וקוטנות אור בעין, לכן הוא מחביא דינה. אומנם הוא שפרי את האדם הראשון, אבל הוא לא רוצה כרגע לתקן את עשיו. והוא יודע שאם עשיו רק יראה דינה, טאק! הוא יחזור בתשובה. יעקב יודע מה הכוח של דינה. יעקב יודע מה הכוח של יוסף. לכן הוא לא נותן לו לצאת החוצה לראות בשדה עם האחים שלו. כי כמו דינה, גם יוסף יכול לגרום לכל הגויים למול את עצמם. רק כי הוא אמר. זה הכוח של בירור הניצוצות. היכולת לרדת למצרים, לשכם, לעומק הקליפות והתומות, ולברר את הניצוץ האלוקי הספציפי, ולהעלות אותו בחזרה לקדושה. זה היה כוחה של דינה, וזהו כוחו של יוסף. לשם כך צריך לדעת להתערות בגויים, אבל לא להיות חלק מהם. לרדת לערוות הארץ מצרים כדי לברר את הניצוצות, אבל לא להיות מצרי. אני לא איתכם, אני לא משלכם. האלוהים יענה שלום פרעה, אני עבד עברי. והיכולת להגיע לשכם ולראות את שכם בתור שם כבוד מלכותו, ייחוד התתאה. לכן דינה ויוסף כל כך קשורים לשכם. לכן יעקב וגם יהושע קודם כל באים לשכם שהם נכנסים לארץ ישראל. דינה היא ילדה 13. על פי המקובלים בשאר הכוונות, הריף על הקדוש, זה מזל ונקה. שם השם כל, רחום וחנון, י"ג מידות, המידה י"ג זה ונקה. נקה לפי שאר הכוונות בראש השנה, זה היכולת לברר את הלנקות. לנקות, להעלות את הניצוצות, לנקות אותם מהתאומה מסביב ולברר אותם. עכשיו, ותשליך במציאות עם כל חטאותם, זה הבירוש של דינה. עכשיו, שכם, שכם בן חמור לא ידע את זה. הוא לא הבין שהוא נמשך לדינה כי יש בתוכו ניצוץ קדוש, שכבר להוט מחכה מאות בשנים להידבק בדינה כדי שהיא תיגאל אותו. שכם בן חמור בגימטריה, 666. מספר של היסוד. שש, שש, שש. שש מאות, שש עשרות, שש אחדות. היסוד זה הספירה השישית בזר אנפין, חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד, פונק, יסוד. יסוד במאות, יסוד בעשרות, יסוד באחדות. יסוד זה בגימטריה 80. יסוד במילוי, י' ו' ד', ס' מ' כ', ו' ו' ד' ל' ת', 586. אז 586, שזה המילוי של יסוד, עם הגימטריה 80, שזה הפשוט של היסוד, וגימטריה 6, 6, 6, פשט. 666 גימטריה. אשלך על אדוני יאהבך, והוא יכלכלך. עוד פשטים. ויוסף המשביר, הוא מכלכל את הארץ. הוא היסוד, הוא הצדיק. אשליך על השם יאהבך, והוא יחלקה לך באמצעות יוסף. אומר לנו אריזל הקדוש, יש לנו עסק בסיפור של דינה ושכם, עסק של העלאת ניצוצות ותיקוני נשמות. אי שם, במעמקי נפשו הירודה והחוטט של שכם בן חמור, מתחבא ניצוץ קדוש יהלום, שצריך לגאול אותו וללטש אותו. היהלום הזה צריך לתת מהכלא, אגב יד כסלב. אבל אותו ניצוץ יכול לצאת מהכלא בשכם רק כאשר הוא בא במגע עם דינה בת יעקב. וזה רמוז בפסוק, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב. זה לא סתם איזושהי תאווה גשמית, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב. הנפש, החלק הטוב שבנפש, יוצא ממנו, ונדבק ממש בנפש של דינה, עד שהוא נכלל בתוך קדושת עם ישראל. אגב, איך קראו לה ילדה שבאה מההיריון הזה? אסנת, על שם האסון. תזכיר לי מעוז, אסנת, אשתו של? של יוסף. גם זה פשט, בלי מספרים. חייב להיות. חייב, כי יוסף ודינה זה ביחד. החלק הטוב מהנפש של שכם יוצא ונדבק בנפשה של דינה ונהיה חלק מעם ישראל. ומסביר האריז"ל הקדוש שברוח קודשו יודע לזהות במדויק את אותו ניצות אותה נשמה, בשער הגלגולים, הקדמה למדבר, הוא כותב, שבתוך שכם בן חמור היה ניצוץ קדוש שלא פחות ולא יותר נשמת התנא האלוקי רבי חנינא בן תרדיון, השם ייקום דמו. וזה פסוק שלנו, שמה שכם וחמור אומרים ליעקב, והארץ הנה רחבת ידיים לפנינו. אומר אריז"ל הקדוש, רחבת ראשי תיבות, תגידו לי אתם, רבי חנינא בן תרדיון, פשט, פשט סוד. רבי חנינא בן תרדיון, קראתם עליו פעם, לפחות בכל סוכה חכמנו, נכון? זה סמל של גזבר הצדקה, גזבר הגון, גמרא בעבודה זרה דף י"ח, בבא בתרא דף י'. הוא לא מוכן לקחת מה שלו שלו. ואם התחלפו לו מעות שלו במעות פורים, אז הוא מחמיר ונותן עוד צדקה. רבי חנינא בן תרדיון זה אחד התנאים הקדושים שגם כן עסקו ביחס בין ישראל לאומות העולם, ואפילו נעקד על קידוש השם בספר תורה עמו. אומר אריז"ל הקדוש, שכם בן חמור פגם במעשה האונס בכל גופו. ולכן התיקון שלו יהיה רק כאשר רבי חנינא בן תרדיון נשרף כל גופו על קידוש השם, אבל ספר תורה עמו. בהמשך הדורות אומר לנו אריז"ל הקדוש, וזה נושא לשיעור בפני עצמו, שיחסי דינה ושכם בוורסיה אחרת יבואו לידי ביטוי בסוף פרשת בלק, ביחסים בין זמרי, נשיא שבט, זמרי בן סלו שבט שמעון, וכוזבי בצור, גם שם יש ביאה לא בקדושה בין גוי, בין יהודי לגויה. אצל אלישע והשליש בספר מלכים, אצל רבי עקיבא ואשת אונוסרופוס הרשע, ועוד 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 ועוד. יש כאן בירור כואב שהולך ונמשך לאורך כל הדורות של עם ישראל. אין פה שום לגיטימציה לאונס, לפגיעה מינית, חלילה, היו לא תהיה. אבל יש לנו פה הרבה מוסר ללמוד מה יכולת ההשפעה שלנו לסובב אותנו. יהודים ולא יהודים כאחד. על יחסי הבירור בין קודש לחול. כפי שלמדנו מעניינה הפנימי של שכם, ששכם זה השער של ארץ ישראל הרוחני, הפנימי. וגם בעבודת השם הפשוטה, מה היחס שלנו לגשמיות, לתורה ולמצוות. גם ביחס לעבודת השם הפשוטה, שחזה למדים איך צריך לעבוד את השם בצורה חסידית. והמודל החסידי לעבודת השם, לפי המדרש, זה שכם, לא פחות ולא יותר. הוא דוגמן הבית של החסידות. תראו, אני לא ממציא, בראשית רבה. פרשה פי סימן זיים, מקור תדבב. ונקרא גם את השלה הקדוש על הדרך ברצף. וידבר חמור איתם למור. ריש לקיש אמר בשלוש לשונות של חיבה, חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל, בדביקה, בחשיקה ובחפיצה. בדביקה שנאמר, ואתם הדבקים, אשר לכם חיים כולכם היום. בחשיקה, לא מרובכם, מכל העמים חשק השם וחפיצה, וישרו איתכם כל הגויים וכולי. ואנו למדים אותה, כלומר כל הלשונות של חשק, דבקות וחפץ, מפרשה של רשע הזה, שזה שכם בן חמור. בדביקה כתוב ותדבק נפשו, בחשיקה שכם בני חשקה נפשו בביתכה, בחפיצה כי חפץ בבת יעקב. אומר על זה השלה הקדוש, מקור ט"ז, שמצטט את המדרש, ואז הוא מוסיף, בפסקה השנייה, כלומר, אם הרשע הזה שכם, שהייתה כוונתו להנעת עצמו, למה זה תאוות, רצה להשיגו בדביקה ובחשיקה ובחפיצה, ומה יעשה האדם הרוצה להשיג מעניין עולם הבא? ואיך וכמה צריך וצריך לדביקה וחשיקה וחפיצה. לפי השלה הקדוש בשם המדרש, אנחנו יש לנו ללמוד משכם בן חמור, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא בלהט, בדבקות, ברבק, בדרייב, מתוך רצון. דווקא אצל שכם בן חמור נאמרו שלושת הלשונות של חשק, דבקות וחפץ. עכשיו אצלו זה נוצא לשלילה, בהקשר של תאווה מינית מקולקלת שהובילה לפגיעה חמורה בבת ישראל. אבל מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל לזכות בדבקות בקדוש ברוך הוא? האם כמו שכם בן חמור? כך אומר השלה. ומה יעשה האדם הרוצה להשיג מעניין עולם הבא? ואיך? וכמה צריך וצריך לדביקה וחשיקה וחפיצה? הלוואי שנזכה לחשוק, לחפוץ ולהידבק בקדוש ברוך הוא. וזוהי עניינה של תורת החסידות. שלעולם פרשתנו, פרשת וישלח, סיפור שכם ודינה, לעולם נקרא בשבת שלפני יד כיסלב. איך שלא תהפכו את זה, תמיד יצא ככה. מה לעשות? ראש השנה לחסידות. מלמד אותנו החסידות. לא לבטל את התאוות, לא לבטל את המידות הרעות, אלא לרתום אותם לצרכים של האלוקות. לא להיות בדלנים, סגפנים, מנותקים מהמציאות. להתבונן על המציאות ולסגל ולפתח את היכולת להעלות את הניצוצות. להסתכל בעיניים אלוקיות גם על המציאות הגשמית. למצוא את האלוקות גם ודווקא בבחינה של שם כבוד מלכותו של העולם הזה. דווקא בספירת המלכות ומתוך כך לעבודת השם בדביקה, בחשיקה, בחשק, בחפץ ובעיקר, מה אתה יודע מה המשך יצר? והעיקר לעבוד מתוך שמחה שנאמר
ni nai 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 ai ni nai 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 bam 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 ai ni nai 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 ai 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 ni nai 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 ai 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 ya 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 ni na na ya na na ay ya 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 ni na na ya na ni na na ni na na ya na na ya na 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 ya 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 na na ya na 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 ya na ya na na
בעזרת השם שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות על זה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.